אינטואיציה. בפעם הקודמת דיברנו על הדוגמאות האלה של לואיס, סי.אס. לואיס. והיינו דרך העניין הזה כל מיני טעויות שהיסוד של כולן, נדמה לי שזה חוסר אמון באינטואיציה. שהאינטואיציה נתפסת אצל אנשים כאיזשהו סוג של רגש, כמשהו סובייקטיבי. ואמרתי שיש בזה משהו מן האמת, כי האינטואיציה תמיד מתלבשת בשפה הסובייקטיבית של כל אחד מאיתנו. והשפה הזאת היא באמת יכולה להיות לפעמים שונה, אבל הרבה פעמים אותו עניין עצמו, אותו רעיון עצמו מתלבש בשפות שונות. וזה נראה כאילו זאת מחלוקת, אבל בעצם זה תיאורים, כן, קצת דומה נגיד לתורת היחסות. הרבה פעמים מביאים את תורת היחסות כראיה או אינדיקציה לזה שהאמת היא יחסית, שכל אחד רואה את הדברים אחרת. אבל מי שמכיר את תורת היחסות, אז תורת היחסות הגיעה לניסוח השונה במערכות ייחוס שונות, רק כדי לוודא שחוקי הטבע יתלכדו. זאת הדרישה. וכדי שחוקי הטבע יהיו בדיוק אותו דבר, אז חייב לתרגם בכל מערכת ייחוס בצורה שונה את הזמן ואת החלל ואת השפה שבתוכה אתה מתאר את חוקי היסוד. וכיוון שכך, אז בעצם להפך. תורת היחסות זה בדיוק האינדיקציה לזה שאין ריבוי אמיתות, יש רק אמת אחת. יש ריבוי שפות או ריבוי תיאורים של האמת האחת הזאת, אבל כולם בסוף צריכים להתלכד. זאת אומרת, איכשהו הם מדברים אחד עם השני והם מתלכדים. ולכן הרבה פעמים דברים שנראים לנו כמו מחלוקת או כמו דברים שונים, הם בעצם תיאורים שונים בשפות שונות של אותו דבר, במערכות מושגים שונות, וזה יכול להגיע לשינויים רדיקליים. כן, כמו דיברנו על הביקורת על הפיזיקה הגברית וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז זה יכול להגיע לדברים רדיקליים, אבל עדיין בבסיסו זה בעצם דבר אחד. הדבר האחד הזה, מאיפה באמת יוצא האמת האחת האובייקטיבית הזאת שכולם בעצם מסכימים לה, אם כי בשפות שונות. אז זאת הייתה בעצם הבעיה הבסיסית. ואמרתי שפה יש הכלי הזה של האינטואיציה, הוא בעצם זה שנותן לנו את הגישה הישירה לאותם רעיונות, נקרא להם אובייקטיביים. אולי יש להם תיאור סובייקטיבי, אבל הרעיונות עצמם הם רעיונות אובייקטיביים. עכשיו אני רוצה לחזור טיפה אחורה, כדי לשים את הדברים באיזה קונטקסט רחב יותר, גם היסטורי וגם קצת אחר. ואני רוצה לדבר, לא יודע, דיברתי כבר וגם כתבתי, על איזשהו מודל שמתאר את ההתבגרות של אדם, במקביל למודל של התפתחות הציביליזציה שלנו. אני הייתי מחלק את זה באופן סכמטי לשלושה שלבים, כמו כל דבר בצהל. ואני מדבר על התבגרות במובן האינטלקטואלי, לא במובן הפסיכולוגי. פסיכולוגיה זה פרשייה אחרת, אני מדבר על התבגרות אינטלקטואלית. עכשיו, כשאני מנתח התבגרות אינטלקטואלית של בן אדם טיפוסי, נדמה לי לפחות, אני לא יודע, למרות שאדם טיפוסי זה בערך מה שנקרא האדם הסביר אצל אהרון ברק. זאת אומרת, שאני רואה בראי זה האדם הטיפוסי. אבל ככה זה. אז תחליטו אתם אם זה נראה לכם או לא, אני לא יודע. אני חושב שהייתי מחלק את ההתבגרות הזאת, את ההתבגרות של אדם, ההתבגרות האינטלקטואלית של האדם לשלושה שלבים. השלב הראשון זה השלב הילדותי, שבו אתה בעצם מקבל דברים באופן דוגמטי. אם הגדולים אומרים, אז הם כנראה יודעים. זה כנראה נכון מה שהם אומרים. אז כשאתה מחפש מידע, אתה רוצה לדעת משהו, אתה שואל את הגדולים, הם כבר יודעים הכל. אתה מקבל משהו רק כי החכמים אמרו, הגדולים אמרו, מחשפי השבט אמרו, לא משנה. כי מישהו אמר והוא יודע. אז זה דוגמטי, אתה לא מבקר את זה. כל שאלות הלמה של הילד, כן? הן לא שאלות למה של הנער. לא אותו דבר. שאלות הלמה של הילד זה שאלות אינפורמטיביות. למה השמש כל בוקר זורחת? אתה אומר לו, כי כדור הארץ מסתובב. הבנתי. כשהנער שואל למה השמש זורחת, הוא בעצם שואל שאלה מתריסה. הוא שואל, מי אמר לך שכל בוקר השמש זורחת? אולי מחר היא לא תזרח. תמינים, זה לא אותו דבר, זה לא שאלה אינפורמטיבית. זה שאלה שמבקשת נימוקים. זה כבר שאלת הלמה של הנער. אבל אני בשלב של הילד, הילד בעצם בסך הכל אוסף מידע, הוא שואל שאלות למה, אבל שאלות למה של איסוף מידע, כי ברור לו שמה שאתה תגיד לו זה נכון. זה שלב דוגמטי. איזשהו שלב מתחיל מרד הנעורים. מרד הנעורים, עוד פעם, המרד האינטלקטואלי, אני לא מדבר על הפסיכולוגי, מרד הנעורים האינטלקטואלי, שבאמת אני אתחיל להגיד, רגע, מה זה הדוגמטיות הזאת? מי אמר שהוא שמולי יודע את הכל? ואז אתה מתחיל בשאלות למה מהסוג השני. מי אמר לך? תוכיח. אולי ההפך. כן, שאלות כאלה שבסך הכל מאוד מקובל לשמוע מנערים. אז כשמתחילים לשאול את השאלות האלה, זה בעצם תחילת הנעורים בציר האינטלקטואלי. בעצם מה שעומד מאחורי השאלות האלה זה איזושהי תקווה או הנחה שאני לא אמץ דברים סתם, אני הנער, כן? אני לא אמץ דברים סתם כמו המבוגרים, אני אקח רק דברים שיש להם נימוק, הוכחה, רק דברים שהם ברורים, אני לא הולך לקבל דברים רק בגלל שמישהו אמר. גמרתי את התקופה הדוגמטית, אני כבר התבגרתי, כן, יצאתי ממנה. ואז אתה בעצם שואל את השאלות האלה במובן שאתה מחפש מעבר להתרסה, ומאחורי התרסה יש חיפוש אמיתי. החיפוש שאומר, אני רוצה להבין למה מה שאתם אומרים נכון, אז מה אם אתם אומרים? כל מיני אנשים יכולים להגיד כל מיני דברים, אז מה? יש לך נימוק, יש לך הוכחה, בוא נשמע. זה מרד הנעורים. מרד הנעורים מגיע לסי או למיצוי כשתקופת הנעורים מסתיימת ועומדים על סף הבגרות. מה קורה שם? באיזשהו סלב הנער מתבגר והוא מגלה שבעצם לא יכולה להיות לו הוכחה או ודאות בשום דבר. אין דברים שיש לך ודאות בהם, כי אתם יודעים מה זה ודאות, שיש לי הוכחה, הוכחה מבוססת על הנחות יסוד, נאמר שהנחות היסוד נכונות, באיזשהו שלב אתה תמיד נשאר עם משהו שכשתשאל עליו למה יענו לך ככה, נכון? אי אפשר להשאיר ללכת כל הזמן אחורה, ולמה זה ולמה זה ולמה זה ולמה זה, צבים כל הדרך עד למטה, כן? כמו הסיפור המפורסם. אתה לא יכול להמשיך עם זה עד אינסוף, באיזשהו שלב אתה צריך לייצר, אבל הנער לא מוכן לקבל עצירה. למה שאני אקבל את העיקרון הזה, וכאן כבר אני לא יכול להסביר לו משהו אחר שמנמק את זה, אז אני עונה לו ככה. אין, ככה זה לא תשובה, כמו שעכשיו הנער אומר למבוגר. ככה זה לא תשובה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? תן נימוקים. מה זה שאתה אומר, אז מה אם אתה אומר? עכשיו, באיזשהו שלב אתה פתאום, הנער מבין שזה שאלות חסרות תוחלת. כי אתה לא תגיע אף פעם למשהו באמת ודאי או משהו מוכח, כי כל הוכחה היא להנחות יסוד, זה ברור. אז, ואז הוא נמצא במשבר, זה משבר הסוף הנעורי. ועכשיו בעצם מה יוצר את המשבר הזה? מה שיוצר את המשבר הזה זה בעצם שילוב של שתי הנחות. הנחה אחת, שמה ש... רק מה שוודאי הוא קביל, מה שמוכח, נותן לי הוכחה, אני אקבל את זה. אם אתה אומר, אתה אומר, אז מה אם אתה אומר? רק מה שוודאי הוא קביל. ההנחה השנייה היא האכזבה שבסוף תקופת הנעורים שאין שום דבר ודאי. אין, אתה לא יכול להגיע לשום דבר ודאי. אנחנו בני אדם נידונו לחיות בעולם של אי ודאות. השילוב של שתי המסקנות האלה מוביל למבוי סתום. כי אם רק הוודאי הוא קביל ושום דבר הוא לא ודאי, המסקנה, שום דבר לא קביל, נכון? אז הדרך, מפה יש שלוש אפשרויות לצאת. אפשרות ולהתבגר. זה השלב השלישי של ההתבגרות, שהוא יכול ללכת על אחד משלושה ערוצים. ואחד, הערוץ הראשון זה להישאר עם שתי ההנחות האלה, לא לוותר על אף אחת מהן, ולקבל על עצמי את הדין, נכון? אני במבוי סתום, שום דבר הוא לא קביל, ולהפוך לספקן. רלטיביסט, ספקן, לא משנה, פוסט מודרני, מה שאתם רוצים, תקראו לזה, זה הכל אותו דבר. אתה בעצם אומר, אין שום דבר ודאי, רק דבר ודאי הוא קביל, אז שום דבר הוא לא קביל. תגיד מה שאתה רוצה, הוא יגיד מה שהוא רוצה, הוא צודק, אתה צודק, כולם צודקים. בסדר? זה אפשרות אחת. שתי האפשרויות הנוספות, זה כמובן, כל אחת מהן זה לוותר על אחת משתי ההנחות. זאת האפשרות שלא מוותרת על אף אחת משתי ההנחות. יש אפשרות לוותר על ההנחה הראשונה, או השנייה, בוא נתחיל רגע, שאין שום דבר ודאי. או לא, נתחיל עם ההנחה הראשונה. לוותר על ההנחה הראשונה שרק דבר ודאי הוא קביל. ולהגיד לא, אני מוכן לקבל גם את הסביר. לא חייב להיות ודאי. מוכן לקבל דבר סביר, שמנומק בצורה כזו או אחרת, אבל לא הוכחות שנותנות לי לוודאות מתמטית. וגם זה בסדר מבחינתי. ואז כמובן אני כבר לא נידון להיות ספקן או רלטיביסט, אני כבר כן יכול להאמין בדברים או לקבל דברים, כי אני מקבל אותם על סמך שיקולים של סבירות, גם אם אין לי הוכחה עבורה. הוכחה או ודאות אין לי שום דבר, אבל סבירות, אפשר להגיע למסקנות סבירות כאלה ואחרות. אז זה ההתבגרות השנייה, אני קורא לזה ההתבגרות הסינתטית. כן, יש את ההתבגרות הפוסט-מודרנית, הספקנית, יש את ההתבגרות הסינתטית. הסוג ההתבגרות השלישי זה התבגרות שמבטרת על ההנחה השנייה. זאת אומרת, הראשונה לא מבטרת על שתי ההנחות, השנייה מבטרת על ההנחה הראשונה, ההתבגרות השלישית מבטרת על ההנחה השנייה. לוותר על ההנחה השנייה פירושו לוותר על ההנחה, או לא על ההנחה, אלא על המסקנה שאין שום דבר ודאי. איך אפשר לעשות את זה? זאת באמת המסקנה שום דבר ודאי. זה לא נכון שאפשר להוכיח הכל באופן בלתי תלוי בהנחות יסוד. זאת אומרת, אז על סמך מה אתה יכול לייצר ודאות? אתה צריך ללכת עוד צעד אחד אחורה, ולייצר ודאות לא על בסיס חשיבה רציונלית. ודאות מיסטית, ודאות מטאפיזית, ודאות לא יודע מה. מעבר לחשיבה רציונלית, לא תוצאה של תצפית, לא תוצאה של שיקול לוגי, אלא סוד השם ליראיו, איזה סמכות חריזמטית כזו או אחרת, אני לא יודע בדיוק מה, וזה ודאי, זה מעבר לכל הספקות שעולות בקשר לחשיבה הרציונלית, ואז בעצם אני אצליח להיחלץ מהמבוי הסתום, בגלל שאומנם רק ודאי הוא כבר עיניי, אבל יש דברים ודאיים, מה שאמר האדמור, או מה שאמר הנביא, או מה שאמר המחשף, או מה שגיליתי, אני לא יודע מה, מה שכתוב באיזשהו מקום, לא משנה, כל אחד והמקורות המטה-רציונליים שלו. בסדר? זאת האלטרנטיבה השלישית. לזה... מה?
זה לא חזרה לילדות?
לא, אני לא חושב.
האדמור זה אבא.
מה?
האדמור זה לא האבא?
אבא, האדמור, זה לא משנה, מבחינתי כל סמכות תקרא לאדמור.
למה שאבא אמר זה לא ודאי?
לא, ברור שלא, מה זאת אומרת? מה שאבא שלך אמר הכל ודאי? הוא לא טעה אף פעם?
למה מה
שאדמור
אמר
זה
ודאי?
הם טוענים, הפונדמנטליסט טוען שזה ודאי. אני שייך לאגף הסינתטי, ואני מתאר כרגע את ההתבגרות הפונדמנטליסטית, לא הסינתטית. אז ההתבגרות הפונדמנטליסטית בעצם, למה אני קורא לזה פונדמנטליזם? אז דיברנו פעם בשנה שעברה, אולי לא זוכר, אפילו השנה. אני קורא לזה פונדמנטליזם כי אנשים בדרך כלל מזהים פונדמנטליזם עם התנהגות קיצונית, אכזרית, לא יודע, ממשהו כזה. אבל זה לא שורש העניין, זה ביטוי לפונדמנטליזם. פונדמנטליזם בשורש שלו נמצא במישור הפילוסופי. כשאתה חושב שיש משהו שהוא מעל לביקורת של החשיבה, שהוא לא עומד לחשיבה, לא עומד לביקורת של החשיבה, אז אתה פונדמנטליסט. עכשיו, אתה יכול להיות פונדמנטליסט שמתנהג בצורה מאוד נעימה. למשל, בן אדם שלא מוכן להעמיד את המוסר לביקורת מחשבתית. איש מוסרי בלי פשרות. אתה יודע, הוא גם פונדמנטליסט. אם יש לך משהו שאתה לא מוכן להעמיד אותו לביקורת, אתה פונדמנטליסט. אבל במקרה הזה, לחיות לידך יכול להיות מאוד נעים. אתה איש טוב, אתה איש מוסרי. אבל מבחינתי אתה פונדמנטליסט. הבעיה היא כמובן, שאנחנו מרגישים אותה בצורה יותר חזקה, זה פונדמנטליזם כזה שהעקרונות שלא עומדים לחשיבה ביקורתית הם עקרונות שגורמים לך להתנהג בצורה בעייתית כלפי הסביבה שלך. להתאכזר, כן, להתעלל באנשים שחושבים אחרת וכדומה. נדר? לא כל פונדמנטליסט פילוסופי חייב להיות אדם שמתנהג באופן אכזרי וקיצוני. אבל מבחינתי ההגדרה הפילוסופית לפונדמנטליזם זאת ההגדרה שהיא במישור הפילוסופי. מישהו שיש לו משהו שלא עומד למבחן של, לביקורת של חשיבה. אין, זה, הוא לא מוכן לשמוע טיעונים על זה. זה, לא, זה מעל לכל ספק. זאת אומרת, הוא לא מוכן בכלל לדבר על העניין. זה פונדמנטליסט. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, יש אנשים עם תורות פונדמנטליסטיות שונות. כל אחד יש לו מערכת שלא עומדת לביקורת חשיבתית שהיא מערכת אחרת. כל אחד במערכת אחרת שלו, אבל כולם פונדמנטליסטים. עכשיו יש כאלה שמגיעים לרצוח את כל מי שלא חושב כמותם, זה מה שנקרא בשפה הרחבה פונדמנטליזם. כן? אבל יש פונדמנטליזם יותר מתון. נגיד בעולם היהודי יש גם פונדמנטליזם, בדרך כלל לא מגיע לרצח ולדברים קיצוניים כאלה, אבל זה כן יכול להגיע לדיכוי ולהתעללות קצת יותר מתונה. כן, ילד שבחברה שמרנית ששואל שאלות שהן קצת מחוץ למסגרת המותרת עלול לסבול לא מעט. זה גם סוג של פונדמנטליזם, כי בסך הכל הוא שואל שאלה, הוא מצפה להתייחסות. אתה אומר להם, יש דברים שעליהם לא שואלים, אסור לשאול. אז אתה פונדמנטליסט, אתה לא הורג אותו, ברוך השם, אצלנו זה לא כל כך קורה. אבל פונדמנטליזם במובן הפילוסופי יש. אוקיי? אז בעצם כשמסתכלים על הדברים באופן הזה, אז יוצא, ועל זה דיברנו פעם, בתחילת שיעור, לפני שיעור, אני דיברתי על זה בשיחה ככה, שמתאספים. אז אמרתי שאני חושב שהפונדמנטליזם והספקנות הם שני צדדים של אותה מטבע. זה בדיוק אותה תפיסה. למה? כי בעצם שניהם יוצאים מנקודת מוצא שאמת זה רק דבר ודאי. זה משותף לשניהם. מה ההבדל ביניהם? בתוך הקבוצה הזאת שחושבת שאמת זה רק דבר ודאי, הספקן אומר, בסדר, אבל יש רק חשיבה רציונלית. חשיבה רציונלית אף פעם לא נותנת לי מסקנה ודאית. אז אני ספקן. הפונדמנטליסט, בתוך אותה מסגרת, שרק דבר ודאי הוא קביל, אבל הוא אומר, טוב, אז אם הרציונלי לא נותן לי ודאות, גם הוא מבין את זה, אז צריך להגיע למטה רציונלי, לעל רציונלי, אוקיי? למשהו שהוא מעבר לחשיבה הרציונלית, וזה ייתן לי את הוודאות הנכספת. ואז הוא כמובן הופך לפונדמנטליסט. אני חושב שאחת הבעיות שאנחנו חווים אותה בעולם הקונקרטי שלנו, אז תסתכלו לי שאני מדרדר לאקטואליה, זה שהדרך שאנשים מבינים שנכון להתמודד מול פונדמנטליזם, זה בעצם דרך של יחסיות תרבותית, של אב תרבותיות, של החלה, של ספקנות בעצם. ואומרים, כן, נחיל, אם לא נילחם, אם לא זה, אז יהיה בסדר, אז אנחנו איכשהו נצליח להתמודד עם גישות אחרות, ולא יהיו מלחמות, ולא יהיו קיצוניות, רק שלטנגו צריך שניים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להכיל אותו, אם הוא לא יכיל אותך, אז הוא יאכיל אותך. זאת אומרת, זה לא עובד, אתה צריך שניים. ואז מה קורה? כתוצאה מזה, לאט לאט, חלק מהעולם לפחות מתחיל להגיע למסקנות, שצריך להציב פונדמנטליזם נגדי כדי להתמודד עם הפונדמנטליזם הזה. אז גם באירופה יש כבר מגמות כאלה, גם אצלנו כמובן יש מגמות כאלה, וזה בסך הכל תהליך תגובה טבעית. זאת אומרת, כי אם המכילים הדמוקרטיים, הנאורים, הרב תרבותיים לא באמת מצליחים להתמודד עם כוחות פונדמנטליסטיים שעומדים מולם, אז אין ברירה אלא להיות פונדמנטליסט נגדי. זאת אומרת, לייצר פונדמנטליזם אחר שהוא לא סובלני, לא סובלניים. בסדר? ואז בעצם נוצר פונדמנטליזם הפוך, שבעיניי הוא לא פחות מגונה. אבל התחושה היא שלכאורה אין ברירה. כי... ולמה אין ברירה? תבינו, ברמה הפילוסופית, זאת לפני השאלות שכל אחד מבין, כן, אם אתה מכיל את כולם, אז הוא יהרוג אותך, ואתה לא תעשה לו כלום, אז בסוף אתה תהיה מת. זה עובדות חיים פשוטות, לא צריך בשביל להיות פילוסוף גדול. אבל אני אומר שברמה הפילוסופית יש פה נקודה מאוד חשובה. אתה לא יכול להתמודד איתו כי אתה שותף להנחת היסוד שלו. לכן אתה לא יכול להתמודד איתו. ברמה הפילוסופית אתה מקבל את נקודת המוצא שלו. אתה מקבל את זה שוודאות לא יכולה לצאת מחשיבה רציונלית. אז כיוון שאני רציונליסט, אז אני יודע שאצלי אין ודאות. עכשיו, הוא טוען לאיזה ודאות עליונה, עילאית. אני מכבד את זה, רק אני לא חוויתי את זה לצערי, ואני לא שם. בסדר? אבל אני לא יכול שלא לכבד את העניין, או לא לקבל את העניין, לפרגן לו, כי אני שותף לנקודת המוצא. ואז נוצא, בתוך מה שקרוי התופעות הפוסט-מודרניות, אפשר לראות שילוב של שני זרמים כמעט הפוכים שחיים בסימביוזה מופלאה אחד עם השני. הזרם האחד זה הזרם המכיל, הספקני, היחסי, שכל אחד יכול לדבר מה שהוא רוצה, שטויות ולא שטויות, וזה לא מעניין, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה יודע, תקשרים עם חייזרים, הכל בסדר, כולם רפואה אלטרנטיבית, הכל בסדר, כולם, כל אחד יכול להנפיץ את מה שהוא רוצה, כי אין ודאות בכלום, וכל אחד צודק כמו השני, והכל בסדר. כי רק ודאות מתקבלת, כן, זה ברור. סבירות זה לא רלוונטי, סבירות זה לא שיקול חוקי בצורת החשיבה הזאת. עכשיו, בתוך אותה תמונה, נוצרות אמירות פונדמנטליסטיות. ברגע שאתה לא חייב לנמק, אתה מתקשר עם חייזרים. בעולם פוסט-מודרני זה מותר, זה לגיטימי. עכשיו, לאט לאט אתה נכנס לתוך מערכת כזאת, שבעצם אף אחד לא חייב לנמק את מה שהוא אומר. אין, חשיבה רציונלית היא לא מזרקת תפקיד. כן? אז אני לגיטימי. באיזשהו שלב אני כבר מתחיל להאמין לחייזרים האלה שאני מתקשר איתם. ואז זה הופך להיות איזה אמת עליונה, כי החשיבה הביקורתית כבר לא התייאשתי ממנה. פוסט-מודרניות זה ייאוש מהחשיבה הביקורתית. או אולי מהחשיבה, תיאות יש שם יותר מדי אולי, אבל מהחשיבה, בגלל הביקורתיות יש ייאוש מהחשיבה, ואז בעצם נוצר פונדמנטליזם בתוך העולם הזה, ואתה יכול לראות אנשים שהם נורא משוכנעים בשטויות שהם מדברים. זה מתחיל בתור איזה שטויות לגיטימיות שבסדר, כל אחד מותר לו להגיד מה שהוא רוצה. ואתם יכולים לראות אפילו בספרים נגיד של הרב שגר, שאני כל פעם חוזר לזה כשאני מדבר על הנושאים האלה, שהוא איזה ספרות פוסט-מודרנית כזאת, וכן, מעגל השונויות, הביטוי החביב שלו, הזה שנורא נעים להיות בן אדם דתי בעולם הפוסט-מודרני, בגלל שבעולם הזה כולם נמצאים על מעגל. מעגל זה אוסף של נקודות שנמצאות במרחק שווה מהמרכז. אף אחד לא צודק יותר מהשני, אף אחד לא טועה יותר מהשני. אנחנו כולנו רוקדים על מעגל השונויות. בסדר? אז כולנו בסדר, הרציונליים בסדר, המיסטיקנים בסדר, הדתיים, כולם בסדר, אלה שעוברים שטויות בסדר, הכל בסדר, כולנו בסדר, אף אחד לא צודק יותר מהשני, איזה עולם פסטורלי, גר זאב עם כבש. כמו שאני לא זוכר מי זה אמר את זה, כן, וגר זאב עם כבש הוא בכל מקרה מעדיף להיות הזאב. אז גם פה בדיוק אותו דבר. העולם של גר זאב עם כבש איכשהו לא מצליח ליצור סימביוזה בין זאבים לכבשים, כי אתה צריך להפוך גם את הזאב לכבש, אבל הוא לא הופך. ואז בעצם נוצר איזשהו פונדמנטליזם נגדי. אז עכשיו הדמוקרטיה המתגוננת הופכת להיות פונדמנטליסטית, והיא מתחילה לרדוף כל ביטוי שמריח להם כפונדמנטליזם. אני חושב שאנחנו יכולים היום לראות את זה על כל צעד ושעד, והתירוץ הוא שאנחנו דמוקרטיה מתגוננת. ואז מי שאומר שהוא שמח שרבין מת נעצר על הסתה, עזוי, כן, פשוט עזוי. אז אחרי רצח רבין הייתה היסטריה שמת, זה פשוט אשפוז קולקטיבי היה צריך להיות. אבל אני אומר, אבל היום אנחנו כבר בסדר, 20 שנה עברו, אז מטורף בקיצור. אז, אבל זה פונדמנטליזם נגדי, כי התחושה, והיא תחושה אמיתית, שאנחנו לא מצליחים להתמודד עם הפונדמנטליזם של הימין הדתי או של הימין של הדתיות המוסלמית באירופה, לא משנה, הוא גם פה בעצם. ואז אתה חייב לייצר איזשהו פונדמנטליזם נגדי. והכשל בחשיבה הזאת, שבעיניי הוא בעייתי, כי שני הצדדים לוקים באותה בעיה, שניהם פונדמנטליסטים. גם הפונדמנטליזם הדמוקרטי זה סוג של פונדמנטליזם מאוד בעייתי. גם הם לא מוכנים לשמוע שום דבר שמעמיד למבחן ביקורתי את העקרונות שלהם. הם הפכו לדתיים גמורים בהקשרים מסוימים. בסדר, כמו האתאיזם, כן? תכנסו לכל אתר אתאיסטי ותראו עד כמה הם פתוחים לשמוע טיעונים. זה בערך כמו האתרים של ההחזרה בתשובה, זה נראה דומה מאוד. והכשל פה הוא לא כשל של ההתנהגות הקיצונית, זה ביטוי. בעיניי הבעיה המהותית זה גם אם זה לא בא לידי ביטוי בהתנהגות פוגעת או בהתנהגות בעייתית, ברדיפת האחר. בעיניי יש פה כשל פילוסופי, פונדמנטליזם זה דבר מגונה ברמה הפילוסופית. או לפני השאלה איזה השלכות התנהגותיות יש לו. כמה שבן אדם צריך להעמיד דברים לחשיבה ביקורתית, לביקורת. זה הבעיה הבסיסית. ברגע שאתה מעמיד דברים לביקורת, אז אתה בדרך כלל גם תתנהג בצורה טיפה יותר מאוזנת. אתה לא תלך עם דברים עד הסוף, אתה תבין שיכול להיות שאתה טועה, יכול להיות שלשני יש צדדים יותר טובים. אבל אני אומר את זה מנקודת מבט לא פוסט מודרנית. זה בדיוק האלטרנטיבה השלישית, הסינתטית. כי האלטרנטיבה הסינתטית בעצם אומרת, תראו, אני לא בוודאי בכלום, אני לא משוכנע בכלום, אבל זה לא אומר שאני לא מאמין בכלום, שאין אמת ואין שקר. יש גם שיקולים של סבירות, נכון, הוכחה לא יכולה, החשיבה הרציונלית לא נותנת לי ודאות, אבל היא נותנת לי סבירות, ואני הולך עם העיקרון של הסבירות, ומבחינתי מה שסביר, זה מה שאני מקבל. זה בסדר, זה מה שיש לי, אני לא יכול יותר מזה. אז עם זה אני הולך, אבל אני כל הזמן ער לזה שיכול להיות שאני טועה. וזה לא פוסט מודרניות, זה סתם להיות מפוקח. בן אדם מפוקח מבין שהוא לפעמים טועה, לא? אני חושב שכל אחד פה, אני יכול להגיד על עצמי, לפעמים טעיתי. כל אחד לפעמים טועה. אז פשוט תהיה מפוקח, תסיק את המסקנות ותבין שגם דברים שנראים לך נורא נורא משכנעים ונכונים, יכול להיות שאתה טועה לגביהם, ואולי מישהו יעלה לך איזשהו טיעון, תפתח לך את העיניים ותחשוב עוד פעם, ותעמיד הכל למבחן ביקורתי. אז בעצם האלטרנטיבה שבאמת אולי יכולה להתמודד מול פונדמנטליזם, זה לא פוסט-מודרניות ולא פונדמנטליזם נגדי, כי הוא נכשל באותם כשלים, הוא יוצר טרור נגדי, זה לא עוזר. זה כמו כל מהפכה שיוצאת, המהפכה הקומוניסטית יצאה נגד הטרור של הצער ויצרה טרור משלה. וזה בדרך כלל מה שקורה במהפכות. המהפכות יוצאות נגד עריצות אחת ויוצרות עריצות שנייה. כי התחושה היא שנגד עריצות צריך להפעיל עריצות. אני חושב שלא נכון, נגד עריצות צריך... נגד עריצות צריך לתקוף את הנחת היסוד שמובילה אל התפיסה של העריצות או של הפונדמנטליזם. והנחת היסוד הזאת זה הזיהוי של אמת עם ודאות. כיוון שאם אתה תוותר על הזיהוי הזה שנראה אולי להרבה אנשים מן משהו מובן מאליו או חייב להיות נכון, אז אתה פתאום תראה שרגע, יכול שאתה טועה. יש מיתוס בני ברקי מאוד מרכזי שלקוח מהחסיד יאבץ ממגורשי ספרד. הוא אמר שכשהיה שם, כן, העמידו בפני יהודים את הברירה לגלות או להמיר את דתם, אז הוא אמר שפשוטי העם עמדו בניסיון יותר מאשר תלמידי החכמים, מאשר האינטליגנציה. ובני ברק כזה, כזה מימיתוס כזה, שאתם מזרים עליו, שתראו כמה האמונה התמימה היא חשובה וכמה היא עצמתית וכמה חשיבה על אמונה והתחכום באמונה יכול להזיק, יכול להוביל לחולשה. ואני תמיד התקוממתי נגד המיתוס הזה. שבעצם אומרים לי, תהיה אידיוט בשביל שתדבק באמת שלך. אולי זאת לא האמת, ריבונו של עולם, הרי יש לי באמת ספק אולי זה נכון או לא. עכשיו נכון שהמחיר הוא שיש דברים קיצוניים שאותם אני לא אעשה. אני לא יודע על השולחן. יש דברים קיצוניים שאותם אני לא אעשה. אני לא יודע אם זה, אני אתייחס לעצמי, אם אני אגנה את עצמי אחרי זה או לא, אבל זה ברור לי. שאם אני אעמוד במבחן הזה אני לא אעשה אותו. אם אני אראה מולי המלאקי, איש מאוד נחמד, הכל בסדר. אבל אני יודע, הוא מזרע המלאק. נגיד, יבוא אליהו, יגיד לי, זה מזרע המלאק. עכשיו אני יודע, צריך להרוג אותו, זה דין התורה. צריך להרוג אותו. לא נראה לי שאני ארוג אותו. אין לי הנמקה. אין לי. לא יודע להסביר את זה. אבל לא נראה לי שאני אהוב אותו. למה? כאן ניכנס העניין הזה שאני לא בטוח שאני צודק. אולי אם אני הייתי משוכנע שהקדוש ברוך הוא אמר להרוג אותו והקדוש ברוך הוא יודע מה הוא אומר, אז צריך להרוג אותו. אבל אני על שום דבר לא מוכן להיות בטוח. עכשיו המחיר הוא שאם אני לא בטוח, נכון, אני לא אלך עם זה עד הסוף. זה הפונדמנטליזם. אם אני לא בטוח במשהו, אז אני לא הולך איתו עד הסוף. אבל בעיניי זה לא גנאי. אני בסך הכל מפוקח. אני חושב שהעובדה שהיום אין לנו המלאקים ואין לנו את ה... לא צריכים לעמוד בניסיון הזה, היא לא, כמו שהרב קוק מסביר דרך אגב, זה לא דבר מקרי. הקדוש ברוך הוא מסובב באיזושהי צורה כזו או אחרת, אם בכלל דיברנו קצת על כמה הקדוש ברוך הוא מסובב את ההיסטוריה, אבל ההיסטוריה נבנית באופן כזה שמתאים לשלב ההתפתחותי שבו אנחנו נמצאים, ובעיניי זאת עלייה התפתחותית. כשאנחנו מבינים שיש דברים, שהדברים הם לא ודאיים, גם האמונה היא לא ודאית. וכשום דבר הוא לא ודאי. אלא מה? למרות שזה לא ודאי, בעיניי זה נכון. אני הולך עם זה, אני חושב שזה נכון. אבל זה לא ודאי. אז אני לא פונדמנטליסט שאני אומר, טוב, אז זה מעל השכל. אמונה זה משהו שלא שואלים עליו, שהוא בטוח נכון, שלא עומד למבחן ביקורתי. הוא בהחלט עומד, עומד ועומד. כמו כל דבר אחר. ואפשר להגיע למסקנות כאלה ומסקנות כאלה, ואני מכיר לא מעט אנשים שמגיעים באמת ובתמים ככל שהם, ואני מעריכים, זה באמת תהליך אמיתי, הם מגיעים למסקנה שהם לא מאמינים. למה? כי זאת תוצאה של העובדה שאתה מוכן להעמיד דברים בחשיבה ביקורתית. ואז אנשים אומרים, הנה, אתה רואה לאן מוביל, לאן זה מוביל? בעיניי זה שבח, זה לא גנאי, מה הטענה? הבן אדם שקל את דרכו והגיע למסקנה שלא מקבל את זה. אז מה אתה מעדיף שאנחנו נפמפם לו כל הזמן, אסור לחשוב, אסור לחשוב, תקבל רק את מה שאנחנו אומרים, כי אנחנו אמרנו, ואז אין בעיה, כולם יישארו דתיים. נגיד שזה עובד, לצורך הדיון. אוקיי? ואז כולם יישארו, אבל הם לא יישארו דתיים, הם יישארו דמויי דתיים. הם יעשו את המעשים הנכונים, בדיוק. הם בעצם כופרים באופן מודחק, ברמה המעשית, הם עושים את המעשים הנכונים, כי אסור לשאול שאלות ואסור לצאת מחוץ למסגרת, ואתה משלם מחירים חברתיים לא פשוטים כשאתה עושה את זה, וכיוון שככה, אז הם כאילו נשארים בתלם, ולכן תמיד מצביעים על זה כאיזשהו הישג. זה בדיוק המיתוס של החסידיות. שאומר, יש ערך גדול לטיפשות. יש ערך גדול לטיפשות, כי הטיפשות תיתן לאנשים החכמים לנווט את כל ההמון לכיוון הנכון. וההנחה היא שהחכמים יודעים יותר טוב מההמון. זו הנחה שיש בה היגיון. אנשים חכמים, אנשים חכמים. אבל מצד שני, זאת הנחה מאוד בעייתית.
מה? הגדול,
הסתם
והחכם של
רבי נחמן. אז זה נכון. זה כמו שלטון הפילוסופים של אפלטון בעצם. הדילמה הזאת של למה לתת לכולם זכות הצבעה? אתם רק לפילוסופים שנעלו את העניין, כי הם האנשים החכמים, לא חשוב, אצלו זה נקרא פילוסופים, היום נתרגם את זה לאנשים החכמים. תן לאנשים החכמים לנהל את העניין, וכל הטיפשים רק מזיקים. בסדר? אז זה בעצם התפיסה של שלטון הפילוסופים של אפלטון. אוקיי? והטענות האלה, נגיד, בכל הוויכוחים בין חרדים ולא חרדים. תראו כמה חילון יש אצלכם, תמיד הרי אומרים, כן, משהו כזה. שזה נכון, יש יותר חילון בעולם לא חרדי. אבל השאלה אם זה שבח או גנאי. אני לא יודע. אני לא יודע. בעיניי יש בזה הרבה שבח. יש בזה הרבה שבח כי אנשים שוקלים את דרכם. ומטבע הדברים, יש אנשים שמגיעים למסקנות אחרות משלי. אני חושב שהם טועים. אני חושב שהם טועים וחבל לי מאוד שאלה המסקנות שלהם. אבל מצד שני, האלטרנטיבה שהם לא ישקלו את זה בכלל וישארו בתלם, לא נראית לי יותר קוסמת. אני לא חושב שהיא יותר טובה. ואדם שעושה את השיקול שלו ורצוי שיעשה את זה ישר ואמיתי, ולא שהיצר שלו ייקח אותו כי זה נוח יותר, עד כמה שאפשר. היצר גם יכול לקחת אותנו כן להיות דתי. כן, השיקול כן או לא להיות דתי, לשני הכיוונים יכול לבוא. כן, הזכרתי פעם את מרקס שאומר שהדת זה אופיום להמונים. הוא צודק במידה רבה. מאוד נוח להיות דתי, בטח לאדם שגדל בחברה דתית. זה אופיום במובן הזה שזה מאפשר לך שחיים נוחים שמתעלמים מהמציאות. מה זה המציאות במובן האינטלקטואלי? המציאות זה השאלות. והשאלות האלה, אתה יכול להתעלם מהן ולאשן לך אופיום ולהישאר בתלם, כי בדרך כלל להרבה אנשים אין תשובות טובות לשאלות האלה, כולל החכמים שאומרים שאסור לשאול, כי אם היה להם תשובות, אז למה לאסור לשאול? תן את התשובה. אתה אוסר לשאול כי אין לך תשובות, כן, זה ברור. זאת הדרך להתמודד למי שאין לו תשובות. אז במצב כזה אתה משאיר את האנשים בתלם, אבל הם לא באמת בתלם. זה לא, הם ממשיכים באינרציה את מה שהיה. ושנייה אחת, עכשיו יש יתרון לזה, נגיד, כשהוא הפך להיות חילוני, סיכוי שילדו יהיה דתי או ישקול ברצינות להיות דתי הוא קטן. זה בדרך כלל המצב. אז נכון שיש שיקולים תועלתניים נכונים לטובת העניין הזה, אבל מצד שני אני לא יכול להקריב בן אדם בשביל הבן שלו. זה לא נכון. בן אדם, כל בן אדם צריך לקבל את ההחלטות שלו למיטב הבנתו. אני צריך לכבד אותו כפי שהוא ולא לראות בו מכונה להבאת דתיים קטנים. זה פשוט לא, זה לא יחס נכון. עכשיו, אז לכן כל הטיעונים האלה שכאילו נראים מובנים מאליהם, ותמיד אנשים מרגישים באיזושהי עמדת התגוננות, רגע, נכון, אצלנו יש המון חילון, אז למה אני שולח את הילד לחינוך ממלכתי דתי, או חינוך מעורב, או חינוך שלומד עוד דברים חוץ מתורה, וכל מיני דברים כאלה, וככה התשובות, אנשים מגומגמים, לא מצליחים לתת תשובה לעצמם, לא רק לביקורת מבחוץ, אמיתית, בסדר? אני לא יודע, אני מרגיש נורא שלב עם זה. אני מרגיש נורא שלב עם זה, שבן אדם צריך לקבל את האופציות לחשוב על דרכו. והמחיר הוא שיש אנשים שעושים את זה באמת בגלל יצר, לא בגלל המסקנות, לא כולם פילוסופים גדולים. בסדר, מה לעשות? גם אני יכול להיות שאני נשאר כאן בגלל שיש לי איזה אנוכיות או משהו כזה. אבל בן אדם צריך לקבל את האופציה להחליט את דרכו. זאת אומרת, זה א' ב' שבן אדם צריך, זה בן אדם. אחרת אתה סתם מכונה.
זה דרך התורה לכאורה, בחירה חופשית.
נכון, אני גם חושב, בעיניי זה צו, זה צו צו הלכתי או צו מטה הלכתי, זה צו של התורה, הוא בחר אותה בחיים.
השאלה
באיזה
גיל לעשות.
בסדר. אני לא מתווכח כרגע על ניואנסים, איזה חינוך בדיוק ומתי להכניס כל דבר לתהליך החינוכי. אני אומר, ברמה העקרונית, העובדה שיש חילון בסוף היא לא גנאי. או לא בהכרח גנאי. יש מימד מסוים, זה בעייתי, אנשים יצרים, אנשים נחשפים לדברים שהם לא בהכרח בעלי ערך, כי כשאתה פותח, אתה פותח. בסדר, אין מה לעשות. קשה לפתוח סלקטיבית. לכן יש כאלה שמנסים לסגור הכל, כי אי אפשר לפתוח סלקטיבית. אוקיי? אבל מצד שני, לסגור הכל, זה אומר שאתה לא נחשף גם בפני הדברים, אין הראוי להיחשף אליהם. ואם יש שאלות טובות, אני מאוד הייתי רוצה שכולנו נחשף אליהם. כי אנחנו צריכים לקבל החלטות, וכל אחד שיקבל את ההחלטות שלו, וכן, יש כאלה שהחליטו אחרת ממני, מה לעשות? בסדר, מה לעשות? אם זאת החלטה אמיתית, כמו שאמרתי כמה פעמים, בן אדם שהוא אנוס בדעותיו, נגיד שאני צודק והוא טועה, הוא קיבל החלטות אחרות ממני, הוא לכל היותר אנוס בדעותיו, הקדוש ברוך הוא אמור לקבל את זה, הוא ברא אותנו כאלה. הוא נתן לנו את השכל שיש לנו, הוא נתן לנו את ה... הוא ברא אותנו ככאלה שלא יכולים להגיע לוודאות, כי ככה אנחנו, אין לנו יכולת להגיע לוודאות. וכיוון שכך אנחנו יכולים גם לטעות, אנחנו יכולים לקבל החלטות לא נכונות, שיקח את זה בחשבון, ואם לא, שיבוא בטענות לעצמו, כך הוא ברא אותנו. לא ייתכן שאנחנו אמורים לתקן את הבאגים שלו, אם זה באג. אם הוא חושב שכולם צריכים להתנהג אותו דבר ולא להעמיד דברים למבחן, שלא יברא לי שכל, זאת אומרת שיברא אותי, בהמה. אוקיי? יש פה משהו מאוד מעוות, ואנשים לא יכולים להתמודד עם סוג השאלות הזה. וסוג השאלות הזה בעצם מניח איזשהו סוג של פונדמנטליזם, כי הוא בעצם אומר, תראה, אתה חייב להיות פונדמנטליסט, אחרת מישהו עלול להסיק מסקנות לא כמוך. אוקיי, נכון, זה המשמעות שלו להיות פונדמנטליסט, תשקול את דרכך ותחליט. תחליט מה אתה חושב, אני חושב שכל בן אדם צריך לקבל להחליט, וכך זה חינוך לכתחילה. אם הסיכון של החילון הוא לא סיכון, זה סיכוי. וזה אומר שבן אדם מקבל החלטות. אני לא בעד שבן אדם מתחלן, אני טועה אם הוא מתחלן. אני חושב שהוא טועה בדרכו, וחבל לי על זה, וזה מזיק, הכל נכון. אבל התשתית הבסיסית היא שבן אדם צריך לקבל החלטות על דרכו. וזה יותר חשוב מאשר איזה החלטה הוא מקבל. איזה החלטה הוא מקבל בסדר, אז אני אתווכח איתו.
יש איזה פוסק,
כלומר,
יש שפה נאור, או פוסק אחר, שאומר שאנוס, רחמנה פטר, זה כולל גם את...
אז הבאתי אז את הרדב"ז, יש רדב"ז בתשובה. הוא אומר ש... למרות שזה פשוט בסברה, למה צריך לכתוב את זה, זה ברור. מה זה שונה מכל אונס אחר? למה כל אונס אחר הוא טענת פטור, ואונס שבשיקול הדעת הוא לא טענת פטור? בשגגה יש סוג מסוים של רשלנות, שאתה נקרא שוגג. אבל כשאין רשלנות, שאני עשיתי את מיטב שיקול הדעת שלי, וזאת המסקנה שהגעתי אליה, מה זה שונה מכל אונס אחר? הרדב"ז, יש תשובה ששלחו לו שאלה על מישהו שטען שמשה רבינו הוא אלוהים. אולטרה פרומר, הוא לא קורא. הוא אלוהים. אלוה. אז שאלו את הרדב"ז, מה עושים עם היצור הזה? חסר אותו, לא יודע, מה לעשות איתו? לא זוכר כבר מדיוק, היו האופציות שם, כן, אבל מה לעשות איתו? אז מה אתם רוצים ממנו? הוא אנוס בדעתו. זה מה שהוא חושב, מה אתם רוצים ממנו? תשכנעו אותו שלא. בסדר, זהו, מה אתה יכול לעשות אם זה מה שהוא חושב? אתה הורג בן אדם על משהו שהוא, זאת המסקנה שלו. הוא טועה, לא שהרדב"ז הסכים איתו. הרדב"ז חושב שהוא טועה, האיש הזה. כן? בסדר, הוא אנוס.
זה
מה
שהוא חושב.
מה? שום דבר לא ודאי. לא, נכון, שום דבר לא ודאי. נכון. לכן אני אומר שיש פה משהו מהם.
אני חושב שלא היה נוסקת.
אולי כן, אתה יודע, אולי כן. הרי התוספות שמה והמרשה בבואבטרה, שהתוספות מביא את המדרש הזה, הרי שהרגו את הקושש עצים כדי ללמד את עם ישראל שלמרות שהם חטאו בעגל, עדיין התרי"ג מצוות חלות עליהם. ואז הם קושש עצים כדי שיהרגו אותו. ואז הם יראו שנהרגים על חילול שבת עדיין. ככה המדרש אומר. זה לא תיאור היסטורי, לא משנה, זה המדרש. אז המהרש"א שואל, הרי, אז למה הרגו אותו? זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא קושש עצים בשביל לחנך את עם ישראל, לא בשביל העצים. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז למה הרגו אותו? התשובה הפשוטה היא כמובן שהבית דין לא ידע את זה. אז מה אתה רוצה? זה המוטיבציות שלו, הוא לא גילה את זה לבית דין, כי מה מגלה את זה לבית דין? היו הורגים אותו, אז הוא לא היה משיג את המטרה. זה לא שאלה. אבל רגע, איך הגעתי לזה? אז אמרת, אז הוא אנוס בדעתו. יכול להיות שהוא אנוס בדעתו, אבל בית דין העריך שהוא לא. בית דין העריך שהוא
עבריין. מה?
לא, לדעתי אפיקורס, טוב, זה דיון שהוא, אני אגיע אליו אגב עוד מעט, אני לא יודע אם עוד מעט, תכננתי להגיע אליו בהמשך על האפיקורס, כשאני אדבר על אינטואיציה בהלכה. אבל אני אגיד כבר עכשיו את הפאנצ'ליין, אם שאלת, לדעתי כל ההתייחסות לאפיקורסים וכופרים ומינים וכו', כל ההתייחסויות שם נובעות מזה שחז"ל ראו אותם כאנשים שהולכים אחרי היצר ולא אחרי שיקול הדעת. אם הם היו רואים בן אדם שהלך אחרי שיקול דעת והגיע למסקנה לא נכונה, אז הוא אנוס.
זה עבודה זרה בתורה, אבל לא חזר בתורה, למה
הורגים
אותם?
בגלל שזה הולכים אחרי היצר.
בתורה
גם. הולכים אחרי היצר, עובדי עבודה זרה. ושיש להם יצר לעבוד עבודה זרה. לא מי שמאמינים שזה נכון.
והם מאמינים בזה, למה?
מה זה תינוק שנשבע? מופיע בגמרא, זה לא המצאה של הדור שלנו. מה זה תינוק שנשבע? תינוק שנשבע, כמו שהרמב״ם מתאר, בניהם של אותם הטועים אחרי עבודה זרה, אומר הרמב״ם הם אנוסים. למה הם אנוסים? כי הם לא יכלו לחשוב אחרת. ואבא שלהם לא אנוס? לא, אבא שלהם לא אנוס. אז אני אומר, מי אמר? חז"ל אומרים. הטענה שחז"ל, אני אומר שאני הולך הפוך. הרי ברור שמי שאנוס בדעתו הוא אנוס. עכשיו אני אומר, בסדר, אבל בחז"ל אני רואה שבן אדם שנוהה אחרי עבודה זרה, אז יש לו עונש, לא בחז"ל, בתורה, ואחרי זה במקרא, ובנח, ובחז"ל וכו'. ואז אני אומר, אני מסביר את זה עכשיו. מה שאני בעצם אומר, זה שכנראה חז"ל ראו שמי שנוהה אחרי עבודה זרה, זה לא תוצאה של שיקול דעת פילוסופי שהגיע למסקנה שזה נכון. אלא זה תוצאה של יצר. ובאמת יש לי אינדיקציות לזה, זה לא רק סתם הסבר אד הוק. למשל, הגמרא הרי אומרת שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצר הזרה ואת יצר הרעיות, חוץ מנגיד אשת איש. אוקיי? מה פירוש הם ביטלו את היצר? אני מנסה להסביר לעצמי היום את העניין הזה. היום אנחנו לא מסוגלים להבין את הקביעה שמי שעובד עבודה זרה זה תוצאה של יצר. איזה יצר שלך עבוד עבודה זרה? זה הזוי. הוא באמת מאמין בזה, לא? זה מה שהוא חושב, אולי הוא טיפש, אולי הוא טועה. בדיוק, זה הסיפור של מנשה. אז אנחנו לא מבינים את זה, אבל למה אנחנו לא מבינים את זה? כי חז"ל ביטלו את יצר העבודה הזרה. בואו ננסה להסתכל, ועוד פעם, זה לא תיאור היסטורי, אבל תכף נראה אולי גם על זה משהו. בואו ננסה להסתכל על יצר שכן נשאר אצלנו. יצר העריות, נגיד, לאשת איש. העריות לקרובים וזה, זה רק פתולוגיות, זה התבטל. אבל יצר לאשת איש עדיין נשאר. אוקיי? אז בואו ננסה לראות שם מה קורה. ותראו פתאום שהכל מובן. כל הדברים שלא מבינים ביחס לעבודה זרה לגמרי מובנים ביחס להריות. תחשבו על בן אדם שנועף עם אשת איש. בסדר? והוא עצמו יודע שהוא לא בסדר. יש הרבה אנשים, יש כאלה שהפכו את זה לאידיאולוגיה, הם יגידו שהכל בסדר. בסדר, אוקיי. אבל יש כאלה שמסכימים, זה לא בסדר. יש לנו חוזה, צריך לשמור על קשר בין בעל ואשתו. תתגרש אם אתה לא רוצה להמשיך לחיות ביחד, אבל כל עוד אתם ביחד, יש מחויבות, חתמתם על חוזה. בעיניי זה דבר מוסרי, אלמנטרי, זה בכלל לא קשור לדתיות. חתמת על חוזה, תשמור עליו. אוקיי? עכשיו, בן אדם נועף. עכשיו, הוא מבין שהוא לא בסדר. נגיד, נדבר על, על אותם אלה שמבין לא בסדר, אז למה הם נועפים? הרי הם מבינים שזה לא בסדר. יש להם יצר לנוף, נכון? עכשיו תחשבו על מצב היפותטי שיש את אותה נטייה טבעית לעבודה זרה. אנחנו לא מכירים את זה. בסדר? לכן אני לוקח את היצר שאותו אנחנו מכירים. ואני מנסה להקיש ממנו למה שחזל מתארים כל הזמן כיצרד העבודה זרה. מה זה יצר? אנחנו לא מבינים את המושג הזה. מה זה יצרד העבודה זרה? חזל ראו, ועוד פעם, יכול להיות אפילו שהם טעו, זה בכלל לא משנה. אבל כך הם ראו, לכן הם קבעו את הפסק בצורה כזאת. כי הם ראו גם את העבודה זרה כתוצר של יצר, בדיוק כמו מה שאנחנו רואים היום בתור הראיות. וזה הסיפור על מנשה באמת, שהוא מתגלה לרבשי בחלום, אחרי שרבשי צחק עליו ונגלג עליו, אז הוא מתגלה אליו בחלום, הוא אומר לו, אם אתה היית חי בדורי, היית מפשיל לצולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. למה? הוא היה נהיה פילוסוף עם פילוסופיה שונה? לא, כי היה בדור שלנו, כשעוד לפני שביטלו את יצרד העבודה זרה, כי אנשי הכנסת הגדולה ביטלו את זה, מנשה זה מלך כן, מבית ראשון, אז הוא אומר, לפני שביטלו את יצרד העבודה זרה, זה היה יצר, אתה לא מכיר את התופעה הזאת. אז גם רב אשי טעה בזה שהוא חשב שעובדי עבודה זרה היו פילוסופים, שהם חשבו אחרת. אולי פילוסופים גרועים, אבל הם חשבו אחרת. וזה אומר למנשה, אתה טועה, זה היה יצר. זה לא היה שיקול דעת. עכשיו, על יצר מאנישים. אם אתה יודע שזה לא נכון, כמו ניאוף. על ניאוף נדמה לי שאפשר להבין למה מאנישים נועפים. אז לא אנשים מתאים, אנחנו אנשים. לא חשוב אותו לכלא. אתה יודע? אם יחס אותו לכלא, אין לי שום בעיה עם זה. אין לי שום בעיה עם הכנסה לכלא של נועפים. למה? כי הם פזרו בחוזה שלנו חתומים. זה חוזה גם עם משמעות נפשית, זה לא רק סתם חוזה פורמל. כן, יש מקום להכניס לכלא לדבר כזה. אני לא חושב שזה מופרך. בסדר? אבל לא חשוב, לא, בלי להתווכח על זה, אבל את זה אנחנו מוכנים לקבל. אותו דבר עבודה זרה. עבודה זרה באותה תקופה ככה חז"ל ראו את זה. יש יצר לעבודה זרה ויצר של עריות. לא תטעו אוכל לבבכם ואחרי עיניכם. המוח והלב טרייסר סורד העבודה זרה. הלב זה היצר של עריות, המוח זה יצר של עבודה זרה, אבל זה לא מוח, זה לא שיקול דעת, זה סוג של יצר. ולכן אנחנו לא מבינים את זה, כי עכשיו הביטול של עבודה זרה זה כמובן רק...
לא,
המצורת הראשונה,
זה כבר אחר ביטול היצר.
נו.
לא
נשאר כעבודה זרה. לא, עבודה זרה הלכתית, אבל אפילו על זה יש ויכוחים אם נצרות זה עבודה זרה. אפילו הנצרות הקתולית, לא כולם מסכימים אם זה עבודה זרה. ונוח לא מוזר על השיתוף, כידוע. אז בכלל לא ברור שזה עבודה זרה. זאת עבודה לקדוש ברוך הוא, רק אולי דרך מתווכים או משהו כזה. עבודה זרה גסה. זה יצר, אבל זה באמת דבר מטופש. אז זה אפילו סביר לראות באיזה סוג של יצר. עכשיו אני לא יודע, באפריקה היום כשעובדים עבודה זרה, לא חקרתי אותם בדיוק מה הרציונל שהם אחרי זה, אבל שם נדמה לי שזה לא יצר. הם חושבים שזה מה שצריך לעשות, אני לא יודע. אוקיי, אני לא שופט כרגע מה באמת היה שם, אבל ברור לי שחזל ראו את זה כך. ולכן מאנישים. אבל אם בן אדם באמת היה פילוסוף שהוא האמין שפאור, צריך לפאור לפאור כי זה מוריד גשמים, אני לא יודע, הוא באמת, זאת המסקנה שלו, הוא הגיע למסקנות חד משמעיות, בעיונו הטהור, אוקיי? בלי יצרים ובלי שום דבר. אז הוא היה פטור, הוא אנוס. ואיך הגענו לכל זה, אני כבר ממש לא זוכר, אבל...
בהלכה.
מה? כן, לא, אבל... אנוס בדעתו, כן, שצריך לפתוח בפני בן אדם את האפשרות לשקול את דעתו, דיברתי על זה, ואם הוא שוקל ומגיע למסקנה אחרת, שהיא שגויה בעיניי, אני באמת חושב שהיא שגויה, לא שאני לא פלורליסט, אני באמת חושב שהיא שגויה, בסדר, אבל זה שיקול דעת שלו. עכשיו, יותר מזה אני אומר, חלק מהעניין הזה לא חלק הכרחי, אבל חלק מהעניין הזה זה גם זה שאני לא בטוח בדרכי שלי, כי אני לא בטוח בכלום, שום דבר אני לא בטוח.
למה אתה מגדיר אותו פעמים?
מה?
אתה ישר קובע שהוא שוגי.
ברור.
אם אתה לא בטוח בדעתי.
לא בטוח בדעתי, ועדיין אני חושב ש...
לא,
זה שמעתי קודם. אני לא בטוח בדעתי, אבל מבחינתי, לא רק הוודאי הוא קביל. זה סביר. מבחינתי, אם זה סביר, זה האמת, כפי שאני רואה אותה. ויכול להיות שאני טועה באמת, אבל כל עוד לא יתברר לי שטעיתי, הברירת המחדל או הנחת העבודה שלי זה שזאת האמת. אמיתית, לא כי ככה אני צריך לחיות, אלא באמת זאת האמת. נכון, אני בן אדם, לא יכול להגיע לוודאות. עכשיו, זה חלק מאותו עניין. ברגע שיש לי איזושהי רמה של ספק, אני כמובן לא יכול להתייחס בצורה כל כך קיצונית וחד משיפוטית, חד משמעית, כלפי מישהו שחושב אחרת ממני. כי באמת עלי יש גם איזושהי אפשרות שאולי אני טועה. אוקיי? אז זה ברור שזה גם קשור לחוסר הביטחון שלי בדרכי. אבל חוסר הביטחון שלי בדרכי הוא בסך הכל תוצאה של פיקחון. זה לא שייך לאשמה, ואם אני כן בסדר או לא בסדר. זה לא עניין לביקורת של האם אני בסדר בזה שאני לא בטוח או לא. העובדה היא שאני לא בטוח. אומר, לא משנה אם זה בסדר או לא. זאת אומרת, אם זה לא בסדר, אז אני כן אהיה בטוח. אני עדיין לא בטוח. בסדר? יש פה משהו שפשוט צריך להכיר בו. זה לא שאלה של האם להתייחס אליו כבסדר או כלא בסדר. זה חלק מהיותנו בני אדם.
אבל אז זה שובק את הרעיון של תורה בעצם. זאת אומרת, אם לא תסור, גם אם יגידו לך על ימין שהוא שמאל ושם זה קשו אותו כי אחרת אתה סתם מעמיד לעצמך
קודם כל על זה יש מחלוקת בבלי וירושלמי
אני אסביר באיזה מובן במובן שאם אני עושה את מה שאתה אומר לי בגלל שאני חושב שזה נכון אז אני בעצם עושה רק מה שאני חושב
לא, אז אני אגיד לך איפה הטעות יש, זה לא, אני לא יכול להתייחס לאמירות שלך רק כאו נכון או לא נכון. יש הרבה טענות בתורה שאין לי מושג, או ציוויים בתורה, אין לי מושג למה הם נכונים. אבל אני גם לא יודע שהם לא נכונים. כשיש לי אמון בזה שהקדוש ברוך הוא משהו אומר צריך לעשות, אני עושה את זה.
כן, אבל אז כשיגיע לך המלכי אחד,
נכון,
אז אתה
לא
תחליט שהוא לא צודק.
נכון.
אבל אז אתה עושה את מה שאתה רוצה.
אני אחש... לא, לא, משנה, לא, זה לא רק מה שאני רוצה, הגזמת. זאת אומרת, הפרזת עם ה... לקחת הנקודה נכונה, אבל הפרזת איתה. אני מסכים, יהיו מצבים קיצוניים שבהם התוחלת של הטעות היא כזאת, כיוון שיש סיכוי מסוים שאני טועה. וההשלכות הן השלכות הרות גורל, בלתי הפיכות כלפי המלכי, למשל במקרה ההוא, אז יכול שאני לא אעשה את זה. אני לא בטוח עוד פעם שזה נכון לא לעשות את זה, אבל אומר, תשאלו אותי מה יקרה כשאני אהיה בסיטואציה הזאת. סיכוי סביר שאני, אולי אני אמצא לזה איזה פטנט הלכתי, אני לא יודע. אני
חושב על זה,
נראה,
בסדר, אוקיי.
א', הוא שילם על זה מחיר יקר, אבל שים לב, הוא שילם על זה מחיר יקר של לקיחת המלכות. אבל זה לא אומר שהוא היה חייב מיטה, שהוא עבר עבירה. אלא מה? לקחו ממנו את המלכות, כי חשבו שמלך עדיף שיהיה מישהו שכן מקיים. אז בסדר, שלא ישימו אותי מלך. אבל השאלה אם אני עבריין, אם רואים אותי כעבריין במובן הדתי, אם הקדוש ברוך הוא יבוא אליי בטענות? לא יודע, אולי כן, אני לא יודע. ואני גם לא בטוח בעצמי שכך נכון לנו, יכול שכן צריך להרוג. אולי רמת הוודאות הזאת שיש לי, שהיא לא 100%, יכול שמספיקה אפילו בשביל להרוג, הרי אני יוצא למלחמות. נכון? אז מה, גם הרי בזה אני לא בטוח, בשום דבר אני לא בטוח. ובמלחמות הורגים ונהרגים. זאת אומרת, אנחנו לפעמים הורגים ונהרגים גם על דברים שאנחנו לא בטוחים בהם. זאת אומרת, זה לא אומר שאם אני לא בטוח, אז אוטומטית אני לא אעשה שום דבר. אני רק מנסה להצביע על זה, שלפעמים זה שאני לא בטוח יוביל אותי לא לעשות מעשים שידרשו ממני מחיר מאוד גבוה, או מאחרים, מחיר מאוד גבוה. כמו להמיר את דתי מול לגלות, לעזוב את כל מה שיש לי ולגלות עם סק על הכתף. תשמעו, זה מחיר מאוד כבד. אז תלמידי חכמים, בגלות ספרד, כן? אז תלמידי חכמים, שיכלו להסביר לעצמם באלף צורות למה בעצם זה בסדר, זה לא שעת השמד ואפשר שהוא להיות אנוסים ולשמור בסתר וזה, תלמידי חכמים יותר מתוחכמים. אז הם יודעים שההלכה זה לא הכל הלכה בשם מסיני ויש דרכים ופרשנויות וכו'. אז הם מצאו לעצמם את הדרכים, ולפעמים הם גם טעו, ולפעמים גם היצר יתערב, כי כשיש אפשרויות אז גם היצר מתערב, זה הכל נכון, אני לא מתווכח עם זה. אבל מצד שני, מה האלטרנטיבה? להיות טיפש. להיות טיפש ולהגיד, עזוב, אני לא רוצה להיות תלמידם, לא רוצה להכיר את ההלכה שבאמת יש בדרכים שונות ופרשנויות בפועל. הכל הלכה למשה מסיני. אני אחנך את עצמי ואת ילדיי ותלמידיי לזה שכל המשנה ברורה על כל הסעיפים הקטנים ירד למשה מסיני, זה מעל לכל ספק. להיות פונדמנטליסט, כן, זה בעצם הנקודה. כאן אני חוזר לנקודה.
זה גם מסביר.
בדיוק. אז אני אומר, זה לא סביר? זה לא נכון, לא שזה לא סביר. אני אומר, יש כאלה שרוצים להגיד... לא, אני אומר, יש כאלה שרוצים להגיד, תחנך על זה למרות שזה לא נכון, כי אחרת תגיע למה שקרה לתלמידי חכמים שם בגלות ספרד.
אבל יש תלמידי חכמים שכן גלו בספרד.
בסדר.
אז השאלה...
השאלה עד איפה הם ילכו? ברור שה... תראו, גם בעולם, דיברנו על זה, אני חושב, לפני כמה פעמים, בעולם החרדי, בבני ברק, איפה שאני הייתי, הנשים יותר שמרניות מהגברים. יותר פרומריות מהגברים, בדרך כלל. למה? כי לא יודעות כלום.
כי?
כי לא יודעות כלום.
ויוצאות יותר
החוצה לעבודות. לא, לא יודעות כלום בתורה. השכלה כללית אולי יש להם, קצת, אבל בתורה הן לא יודעות כלום. נשים מחונכות על זה שכל התורה והמשנה ברורה זה הכל קדוש, אלוקי, ירד למשה מסיני, האנשים זה צינור חלול. כן? פרטותיה וכללותיה ירדו מסיני. אז בשיעורי נשים מדברים על זה כל היום, בשיעורי נשים זה, אצל חבר שלי זה מילה גסה. שיעורי נשים זה אומר שיעורים ברמה אפס. זאת אומרת, זה מתרגום מילולי. בסדר? זאת אומרת, זלזול בשומע בצורה מחפירה ממש. כי השומע לא יודע שום דבר, אין לו שום ידע תורני. בסדר? וכיוון שככה, אז אתה יכול למכור להם כל לא כשאתה רוצה. זה שיעורי נשים. ואגב, בדרך כלל לא כדאי לעשות שיעורים מעורבים, לא בגלל שיקולי צניעות. אלא כדי שאנשים לא ישמעו את מה שהגברים יודעים. שיש דרכים, יש פרשנויות, אפשר ככה ואפשר אחרת. לא כדאי אני מדבר כרגע מתוך עמדה חרדית, כן? זאת אומרת שזה שעושים שיעורי נשים לחוד ושיעורי גברים לחוד, יש לי חשד שזה לא רק משיקולי צניעות, אלא גם משיקולים של הז'אנר. זאת אומרת, צריך להקפיד על לשמור את הנשים במעטפת הבורות. הם ישמעו, הם יקחו את הלפיד קדימה. האימהות לוקחות את הלפיד קדימה, לא אהבות. גם על זה יש מיתוסים. כל המיתוסים האלה זה כולם בנויים על אותו עניין, על הפונדמנטליזם. בעצם לקדש את הפונדמנטליזם, זה הנקודה. טוב, אבל צריך ללמוד מה לעשות, כי צריך גם מישהו שיפסוק הלכות. אז אין ברירה, אז הגברים ילמדו. אבל אנשים כבר ישמרו עליהם, גם חשוב נורא להתחתן, כדי שהאישה תשמור על הגבר שלא יסתה לשום מקום, וזה מה שקורה דרך אגב הרבה פעמים. הרבה פעמים זה מה שקורה. שאנשים מחזיקות את הגברים, אני פוגש המון אנשים כאלה. הגברים כבר יש להם מחשבות בכל מיני כיוונים, שקושיות, ומי אמר שההלכה, והרי הם יודעים מה זה הלכה, מה שהם מסיני, ומחלוקות ראשונים, וזה. מי אמר שכל זה הוא לא המצאה? אנשים הרבה, מהר מאוד מגיעים לשאלות מהסוג הזה, ולמה זה מחייב, אז מה אם רבי יוסף קארו אמר ככה? מבחינת האישה, אם זה כתוב בשולחן ערוך, זה יצא מפיו של הקדוש ברוך הוא. איך אתה בכלל מעיז לפקפק בדבר כזה?
אני מטריס במגזר החרדי.
מה?
שמעתי מאוד את המטריס שאותו עסק בירושלים באזור חרדי, שהאישה מגיעה אליו ואומרת לו, תן לבעל שלי מספר אחד יותר נמוך, שלא יראה יותר מדי.
אני מנסה להפוך אותו לאישה גם כן. אבל זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, החינוך הזה שאומר, אתה צריך להיות טיפש כדי שלא תתקלקל. זה בעצם הנקודה, רק אתה לא יכול, כי יש מצוות תלמוד תורה וצריך מישהו שגם ידע איך לפסוק הלכות ושיענה לתשובות הלכתיות, אז אין ברירה, הגברים צריכים ללמוד, אחרת היו מונעים את כל לימוד, ורק מה שילם בתור האדמור או הרבה או הרב ילמד, וכל השאר רק הוא יגיד להם מה לעשות, והם ישברו עליו שלא יתפקר, כי הוא הרי יודע, אז הוא עלול להתפקר. אגב, זה ודאי ככה, לרבנים יש יותר אהבה מינות להתפקר מאשר לציבור שלהם, זה בדרך כלל זה ככה, בדעתי. אמיתית, אמיתית. אני פגשתי אנשים, ואני אומר לכם את זה מחוויות אישיות. פגשתי אנשים שיש להם תפקידים רבניים, הם ראשי ישיבות, רמים בישיבות. יש להם שאלות קשות הרבה יותר מהתלמידים שלהם. ובדרך כלל, הרבה פעמים, עד שהם קצת מתבשלים, הרבה פעמים שהתלמיד שלהם פונה אליהם, אז הם צועקים עליך. אסור לשאול שאלות. כי אין להם תשובות. אז אסור לשאול שאלות. ואותם אנשים שככל שהם יודעים יותר, והם חכמים יותר, זה אנשים אינטליגנטים. אז מה, כמה זמן אתה יכול לדפוק את הראש בקיר? זאת אומרת, אתה באיזשהו שלב, אתה פתאום רואה, יש כמיני שאלות, וזה. ואז, אם לא הייתה לו אישה, הוא כבר היום היה בלי כיפה. ואשתו מחזיקה אותו, אשתו לא מוכנה. אני לא שומעת שום חוכמות.
האם שלו לא לדפוק את השידוכים
שכל... בדיוק, לדפוק את השידוכים של הילדים, זה מעטפת שלמה, זה לא רק אשתו. אני אומר, כל העסק הזה בנוי על זה שאני משאיר אותך, גם אם נחשפת במקרה לאינפורמציה לא רצויה, ואומר לתורה, אינפורמציה לא רצויה, אז איך העסק הזה עובד, אז יש מעטפת ששומרת עליך שלא תתקלקל. בסדר?
גם לנשים
יש שאלות. מה? לא, ברור, זה הכללה. יש הרבה נשים, היום בכלל זה הרבה יותר, זה כבר שונה מאוד ממה שהיה עד לפני לא הרבה שנים. נשים כבר יותר פתוחות, הן מפגשות עם דברים, יוצאות לעבוד, הן כבר, זה כבר לא משהו כמו שהיה פעם, ועדיין אני חושב שהתופעה קיימת. לא עשיתי סטטיסטיקה ואני לא מספיק מכיר, אבל לא יודע להגיד כמויות, אבל זו תופעה שהיא קיימת, כל אחד שמכיר יכול להגיד לכם את זה, זה ברור.
אין שום שיקול דעת לשימור העם, אפילו במחיר של פחות
המחיר. אין שום שיקול שבעולם שאומר לי שאני צריך להיות טיפש. אפילו אם העם לא ישמר, בעיה שלו. אני צריך לקבל את ההחלטות שלי, לדעת, לשקול את השיקולים שלי, ולהגיע למסקנות שלי. ואם המסקנות שלי יהיו שאני הולך לכיוון אחר, אז אלה המסקנות שלי, מה לעשות? לא, אני לא מוכן להקריב, הוא ללמוד ובנו ללמוד, הוא קודם לבנו. כך הגמרא אומרת. נגיד שאתה צריך ללמוד תורה, ובגילך צריך ללמוד תורה, יש לך כסף למלמד אחד. למי נותנים? לי, לא לבן שלי. עכשיו, החינוך אפשר לקרוא לו במובן מסוים פונדמנטליסטי, אבל הוא לא, זה לא רק חרדי, זה חינוך בהרבה מקומות, בטח חינוך דתי, זה חינוך שאומר ההורים הם למעשה קיימים פה רק בשביל שהילדים ימשיכו. עכשיו תבינו שהילדים, גם הם ימשיכו רק בשביל שהילדים, אז מי בסוף יעשה את מה שבאמת צריך? אנחנו כולנו משעבדים את ההווה לטובת העתיד. כי אנחנו כולנו בעצם אומרים, רגע, אנחנו נהיה טיפשים, אנחנו לא נחשוב, אנחנו לא נעשה, אנחנו נגביל את עצמנו, אנחנו לא נעשה את זה ולא נעשה את זה, למרות שבעצם טוב לעשות את זה. כי בעתיד, אבל גם הוא לא יעשה שום דבר את מה שנכון, ובסוף מתי יגיע אותו אחד שבאמת יעשה את מה שצריך, שבשבילו כולנו נשכבנו על הגדר.
כי בעתיד למעלה
שם. רגע. יונה גודמן?
יונה גודמן, במקום ראשון בשבת.
מי אחד?
שלושה מאמרים. אם הבנתי נכון, הוא אומר שהיה פה מצב חירות שבזמן הגלות ההישרדות הייתה העיקרון שהנחה. 2000 שנה העיקרון המנחה היה הישרדות, ובשביל הישרדות אתה צריך לתפקד.
אוקיי, אני מסכים שזה מועיל להישרדות, אבל השיקול הערכי, האם... האם באמת
לבשרון, לכן אנחנו מדברים בשאלה מה יעשה הילד והנכד ולא מה אני עושה.
אני מבין, רק אני אומר שאני לא מתווכח על העובדות. העובדות הן שחינוך כזה בדרך כלל יותר מועיל להישרדות, אגב גם זה לדעתי יעבור עוד מעט, אבל בדרך כלל הוא מוביל יותר להישרדות. ככל שאתה לא תצליח לסגור את הבן אדם, אז החינוך הזה דווקא יזיק להישרדות. כשהוא יפגוש שאלות, לא תהיה לו תשובות. בסדר, כי מה שקורה עכשיו בשנה לא קרה 2000 שנה. אז הקצב הוא שונה, זו תקופה אחרת. אתה רואה שאנשים אי אפשר כבר לסגור אותם, ואז צריך לשקול כל פעם מחדש האם עדיין זה מועיל להישרדות. אבל אני אומר, אפילו נניח זה מועיל להישרדות. אני אומר, אף אחד לא דן בשאלה הערכית. נגיד שזה מועיל להישרדות. האם זה עדיין מצדיק? מי אמר? למה הבן שלי משעבד אותי? אני עכשיו עוד פעם, ברור, אני עושה הרבה דברים בשביל הבן שלי, אני מוותר הרבה בשביל הבן שלי, זה ברור, אבל לא על מהותי. זאת אומרת, יש דברים שבשבילם אני פה. הבן שלי נורא הייתי רוצה שגם הוא יעשה את הדברים שבשבילם הוא פה. אבל אני לא יכול לוותר על התכלית הבסיסית שלי בשביל הבן שלי. אני יכול לתת לו כסף, אני יכול לוותר על דברים כאלה ואחרים שאני רוצה לעשות. אני לא רק יכול, אני צריך. אבל לוותר על מהותי, הוא ללמוד ובנו ללמוד, הוא קודם לבנו.
אבל אם הבן שלו יהיה תלמיד חכם יותר גדול...
בסדר, זה כבר...
אז שהוא יהיה.
בסדר גמור, אבל לא רק בגלל שהוא הבן שלי. אלא במובן הזה זה יכול להיות גם הבן דוד שלי. אם הבן דוד שלי יש לו פוטנציאל יותר גדול ממני, ואין לו כסף ללמוד, וגם לי אין כסף ללמוד. אני חושב שאם בנו יותר גדול, כי למשל הגמרא אומרת שכן ישלם לבנו ולא לעצמו, שלבנו יש יותר פוטנציאל, זה נכון גם לבן דוד שלו ולשכן שלו ולמישהו באוסטרליה, זה בכלל לא משנה. אם יש מישהו שיצליח יותר, תן את הכסף שמה. כי נכון, אנחנו כן רואים את המטרה שלנו כלהגדיל תורה, אבל זה לא בגלל שהוא הבן שלי, זה לא בגלל שהוא הדור הבא, אלא גם מישהו ששייך לדור שלי. כי המטרה היא להגדיל תורה, זה הכל, אבל לא נכון לשעבד את ההווה כל הזמן בשביל העתיד.
יש פה פרדוקס כל הזמן, ביצה ותרנגולת. אז אני אשקיע בתלמידי חכמים, ואז שום פעם הם יעלמו. כי הם תלמידי חכמים, הם יודעים לשאול את השאלות.
נכון.
אז בוא נסגור חצי מהישיבה של ההישרדות.
גם לי ההישרדות צריך לסגור חצי מהישיבה.
אז מה שאתה לא תעשה זה לא טוב.
למה? מה לעשות?
זה לא ישראל. למה? זה מיליון ישיבות, כולם יהיו בני ישיבות, כולם יהיו ראשי שפיצים.
תראה, למה?
ואז כולם יתפקרו.
אתה יודע מה זה
ליטאים?
אתה יודע מה זה ליטאים?
לא, אבל זה מה שיושב.
בסדר, אני אומר לך. אתה יודע מה זה ליטאים? ליטאים זה אנשים שמוצאה מהונגריה. אתה מכיר את העניין הזה? אין ליטאים. הליטאים כולם התפקרו או מתו בשואה. אין ליטאים. חוץ מהרב שח, אף אחד לא היה ליטאי בבני ברק. כולם הונגרים. למה? כי ההונגרים קיבלו חינוך פנאטי והם שרדו. והליטאים, שהיה ישיבות שמגישה יותר פתוחה, כן, הם התפקרו כולם.
איפה היו אנשים שלהם?
אז הישיבות זה מרשם לשרידות?
כי הם היו הלמדנים הגדולים על ליטאים.
בדיוק. אז הישיבות זה מרשם לשרידות.
אז היהדות החרדית
לא נמדת להתאבדות. לא, זה מה שאני אומר. לכן אמרתי שגם אם אני מקבל עכשיו שהדבר הזה הוא מרשם לשרידות, הסגירות הזאת, אני כבר היום לא בטוח בזה, ועוד 10 שנים אני עוד פחות בטוח בזה. כיוון שיש מצבים שבהם כשאתה לא נותן לבן אדם את הכלים להתמודד עם השאלות, והעולם יהיה כזה שכבר לא תוכל לסגור אותו מהשאלות עם פלאפון כשר ובלי אינטרנט וכל מיני זה, כי ימציאו פלאפון מהאף. אז אתה לא, אז מה יהיה אף כשר? תעשה ניתוח פלסטי. באיזשהו שלב לא יוכלו כבר לסגור, נכון? מה תעשה אז? אז הפתיחות תהיה בסיס להישרדות, לא הסגירות. כי אז אתה חייב ללכת להפך, להכיר לו את השאלות וללוות אותו ולנסות לעזור לו להתמודד איתן ולתת לו כלים להתמודד עם הדברים. מי שלא יקבל את הכלים ייפול כולם, וזה מה שקרה בתקופת ההשכלה. זה מה שקרה בתקופת ההשכלה. הסגירות הפילה את הכל. אנשים חושבים שהמשכילים אשמים בחילוניות של היום, החרדים אשמים בחילוניות של היום. המשכילים עשו את הדבר הנכון, החרדים הגיבו לא נכון, כי החרדים לא קראו נכון את המפה. עוד פעם, אני לא יודע אם אני הייתי שם, הייתי קורא אחרת, אני חכם בדיעבד, לא משנה, אבל צריך ללמוד מההיסטוריה. הם קראו לא נכון את המפה. הם חשבו שהדרך להתמודד עם הדבר הזה זה לסגור. אבל השאלות עפו באוויר. לא יכולת לסגור את החבר'ה, הם שמעו את השאלות, הם לא, זה היה באוויר באותה תקופה. כמו שיש היום בתדירויות, היום זה באינטרנט, זה היה באוויר, אוקיי? ספרים מתחת לשולחן וזה, זה היה האינטרנט של אז. במצבים כאלה, הפתיחות זה כלי ההישרדות, לא הסגירות. כיוון שאם אתה נכנס איתם, ראש הישיבה שלהם, היה נכנס איתם ללמוד את ביקורת המקרא, והוא אומר, אוקיי, בוא נראה מה הטיעונים, ומה זה אומר, והאם אפשר להתמודד עם זה, ואם כן, ואם לא, חלק מהדברים לא הייתה לו שאלות, חלק מהדברים כן, לא הייתו לו תשובות, חלק מהדברים כן היו לו תשובות, אז חלק אולי כן היו מתפקרים וחלק לא, אבל הוא לא, הוא אמר, הכל אסור, אז כולם התפקרו. כולם התפקרו, אף אחד לא נשאר, אחד לא נשאר, ממש, זה היה נורא, זה התופעות, אתה לא מאמין מה שקרה שם. ואני חושש מאוד שאנחנו היום הולכים לתופעה דומה. זה תהליך חוזר.
שמה צריך לעשות?
פונדמנטליזם בעיניי, והסגירות.
מה צריך?
הסינתטיות, האלטרנטיבה הסינתטית אומרת, תתמודד עם השאלות, תכיר להם את השאלות, תכניס את זה לתוך מערכת הלימודית, בהדרגה מסוימת, אבל זה לתוך מערכת הלימודים, תלווה אותם מהעניין הזה. יש לך שאלות שאין לך תשובות, תגיד צריך עיון, אז אין לי תשובות, בסדר? יותר טוב מאשר...
גם יעדות
מסוג חדש. בסדר? אולי אפילו כדאי שזה יעשה, כן? Thank you.